שלום וברוכים הבאים לפרק מיוחד של רברסים פלטפורמה. זהו פרק שלא ככל שאר הפרקים האחרים. פרק זה הוקלט בכנס רברסים 2018. האזנה נעימה.
שלום לכולם. אני רוצה להתחיל בשאלה. למי פה יצא להשתתף בכתיבה מחדש של מערכת גדולה? לא, לא איזה פונקציה או מודול, כן? מערכת בארגון. סבבה, אוקיי. עכשיו, לכמה מכם הכתיבה הזאת הסתיימה בהצלחה והשיגה את התוצאות שרציתם להשיג? כן, אתם בודדים. כל הכבוד. אז שלום לכולם וברוכים הבאים להרצאה על איך כותבים מערכות גדולות מחדש, ויותר חשוב, איך לא. קוראים לי אלכס בדיאן, אני מפתח תוכנה כבר מעל עשור, אבא לשני ילדים קטנים, עדיין מנסה להבין מה יותר קשה. בתפקיד הנוכחי שלי אני עובד בוונאג', אני טקליד בחברת וונאג', עוסק בעיקר בתחום הבקאנד, טכנולוגיות סרברלס, טכנולוגיות ענן למיניהן. בתמונה פה אתם יכולים לראות צד אחד את שני הילדים הקטנים, וצד שני את המשרדים שלנו במגדלי אלון, קומה 39, אתם מוזמנים לבוא לבקר. ונתחיל בסיפור. לפני כמה שנים עבדתי בחברה אחרת, והחלטנו לשכתב את המערכת המרכזית בארגון. היו לזה המון סיבות טובות. הטכנולוגיה הייתה מיושנת. הקוד היה קוד ספגטי, שמפתחים לא רצו להתעסק איתו. והמפתחים האלה מאוד דחפו לכתוב הכל מאפס. זה משהו שמפתחים, מה לעשות, נורא אוהבים. אז החלטנו ללכת על זה. בנינו ארכיטקטורה מודרנית, חילקנו את העבודה לצוותים, חילקנו את כל העבודה למודולים, והתחלנו לרוץ, ובאמת העניין טיק-טק, ממש התקדם יפה לפי התוכנית, עד שחצי שנה אחרי, זרקנו הכל לפח. טוב, למה זה קרה? בעצם הפרודקט נפל לאסימון, שיקח עכשיו שנתיים לפיתוח, עד שהם הצליחו להוסיף פיצ'רים, מעל גבי התשתית החדשה שבונים. ברגע שהם הבינו את זה, ישר סגרו את הפרויקט. אוקיי, בזמן אמת, האמת שמאוד כעסנו. בדיעבד אני מבין שהם צדקו. יש ויכוח עתיק על כתיבה מחדש של מערכות גדולות. העצה הכי נפוצה ששומעים, היא שאסור לעשות את זה בעצם. כל כתיבה מחדש היא מאוד בעייתית. ומה שקורה, זה שכשכותבים מחדש, נכנסים לאוסף שלם של בעיות, שלא ניתן לפתור בקלות, כמו שאפשר לעשות על ידי למשל דברים כמו ריפקטור. אנחנו נראה עכשיו איזה דברים יכולים לקרות בפרויקטים כאלה. מעבר לחוויה האישית שלי ושל עוד אנשים פה בקהל, שהצביעו קודם, לפי כמות ההצבעות אפשר לראות את זה, יש סיפורי קרבות מפורסמים. אחד מהסיפורים האלה, כמו שאתם יכולים לראות בשקף, זה הסיפור על נטסקייפ, אם אתם מכירים את הבלוג. הם היו פעם דבדפן, שבטח חלק מכם שמעו עליו, שהיה הדבדפן המוביל בשוק. מה שקרה זה שהיה להם קוד מסריח, והם החליטו לכתוב אותו מחדש, לכתוב את כל הקוד מחדש. טוב, הלכו צעד אחורה, לקח להם 3 שנים, בסוף 3 שנים האלה הוציאו גרסה, הגרסה הייתה מלאה בבאגים. לא רצו להשתמש, אנשים לא רצו להשתמש בדבדפן הזה, בינתיים מה שקרה, זה שאקספלורר יצא, תפס את השוק ונהיה הדבדפן המוביל. עכשיו תחשבו איך זה מרגיש, שאתם עובדים קשה, מוציאים את המוצר שלכם, ואנשים מעדיפים להשתמש באקספלורר. עכשיו גם מייקרוסופט לא חפים פה מהטעויות האלה. הם ניסו לכתוב את מערכת ההפעלה שלהם מחדש, לקח להם 12 שנה, קראו לזה מידורי, ולא יצא מזה כלום. בעצם הצוותים התפזרו והלכו כל אחד לדרכו. דוגמה אחרונה, קצת גאווה מקומית מהזמן האחרון. בטח אתם זוכרים, תקלות בפלאפון, מערכת חדשה, גם לא הלך כל כך טוב. טוב, אז העצה השנייה ששומעים בהקשר של כתיבה של מערכות מחדש, היא שממש לא כדאי לעשות את זה. עד עכשיו דיברנו בקצת ממבט על איזה בעיות יש, למה לא כדאי לעשות. עכשיו בוא ננסה קצת לצלול פנימה ולפרק את זה למרכיבים בשביל להבין מה מכשיל פרויקטים מהסוג הזה. אז את זה אתם כבר מכירים מההרצאה הקודמת שהייתה פה. ובעצם זה אומר, כל הערכת זמן שאתם עושים, תיקח הרבה, בעצם העבודה תיקח הרבה יותר זמן מכמה שהערכתם, אפילו אם לקחתם את זה בחשבון, כן. ותחשבו כמה אתם טובים בלהעריך איזשהו פרויקט סטנדרטי שאתם עושים בעבודה. עכשיו תכפילו את זה פי 100, ואתם כותבים הכל מחדש. דבר נוסף זה שהכתיבה מחדש, לכשעצמה, לא תשפיע על הלקוחות שלכם. נכון, הכתיבה מחדש תסתיים, תקבלו פרס נובל לארכיטקטורה, חדי קרן יבואו ויכתבו לכם את כל הפיצ'רים החסרים. טוב, כל זה יקרה, אבל זה ייקח זמן. בזמן הזה, המוסר שלכם תקוע, ואנשי הביזנס יהיו נגדכם במקום שהם יהיו בעדכם. לא כל דבר חדש, יותר טוב מדבר ישן. קל מאוד לפספס ידע ארגוני בתהליך של כתיבה מחדש. מה אני מתכוון? נכון, יש לכם את הפונקציה הזאת עם איזה 500 שורות קוד, והמון איפים מסובכים כאלה, ואף אחד לא באמת מבין מה קורה שם. אל תענו, אני יודע שיש לכם פונקציה כזאת. אז היא לא התחילה ככה. מישהו כתב אותה בצורה די סבירה, ואז היו באגים ללקוחות, ומישהו אחר בא ותיקן את זה, וזה שקרה שוב ושוב, עד שזה הגיע למצב הבעייתי שאנחנו מסתכלים עליו. עכשיו, נכון, זה לא יפה, אבל זה עובד, ויותר חשוב מזה, זה מכסה את כל המקרי קצה של הלקוחות שלכם. עכשיו, אם אתם כותבים את זה מחדש, מה הסיכוי שתתפסו את כל מקרי הקצה? יותר מזה, מה הסיכוי שתתפסו את כל מקרי הקצה כשאתם כותבים את הכל מחדש? אז סבבה, אמרנו שיש המון בעיות עם כתיבה מחדש, אבל אולי יש מקרים שבהם זה כן משתלם? אז אני אומר שיש מקרים כאלה. למשל, אם המוצר שלכם בנוי על תשתית או טכנולוגיה מאוד מיושנים, שקשה מאוד להרחיב. כלומר, נגיד, עבדתם עם איזה טכנולוגיה לפני 20 שנה, עכשיו אתם באים להוציא ללקוחות תוספת משמעותית, אין לכם על מה להתבסס. זה משהו שיכול לדחוף אתכם לכתיבה מחדש. צמיחה מהירה, אם המוצר שלכם צומח מאוד מהר, יכול להיות שהארכיטקטורה שבניתם לא מתאימה. יכול להיות שעומס הפניות יגרום לכם להחליט ללכת כן על כתיבה מחדש, או שאתם חושבים שתגיעו לדבר הזה בזמן הקרוב, ואז כבר כדאי להיערך. מערכות מיושנות נוטות להיות יותר בזבזניות ממערכות חדשות. זה בגלל שמערכת חדשה יכולה לנצל יותר טוב טכנולוגיות חדשות, כמו וירטואליזציה, קונטיינרים וכו', ובסוף לעלות פחות כסף. אם ככה נראה תהליך של הוספת כפתור אצלכם, אם הקוד שלכם כל כך מסובך, שכל פיצ'ר פשוט לוקח שבועות בשביל להוסיף, אולי כדאי לשקול לעשות משהו דרסטי. אבל לפני שאתם מתחילים, שלב ראשון, אתם צריכים לשכנע את הבכירים בארגון, לתת לכם גב. קודם כל, מה שצריך לעשות בשביל זה, זה לזהות את מוקדי הכוח בארגון. בדרך כלל, יש שלושה חלקים בארגון שיכולים להיות נותני הטון, מחירות, פרודקט ופיתוח. ואפילו ברוב הארגונים יש אחד מהם שממש נותן את הטון באופן אקטיבי. החוכמה זה להבין מה הבעיה שהכי מציקה למי שיש לו את הכוח לקבל את ההחלטות, ולשכנע אותו שהכתיבה מחדש זה בדיוק מה שיפתור לו את הבעיה הזאת. ככה למשל אצלנו, אתה מערכת שתכף אני אדבר עליה, שאחת הבעיות המרכזיות שלה הייתה יציבות בשיחות של משתמשים, שיחות שמתנתקות, שיחות בעייתיות. וככה בעצם מכרנו את זה לפרודקט, שזה מה שאנחנו הולכים לפתור. לגבי הפיתוח, אין דבר שמשכנע מהנדסים יותר מאשר POC מוצלח. לכן, אם תצליחו לקבל מנדט, לקחת חלק קטן וקריטי באפליקציה שלכם, לכתוב אותו מחדש, אולי תצליחו לרכב על גבי ההצלחה הזאת, להרחיב את הסקופ עוד ועוד, עד שתגיעו לאיזושהי נקודת הכרעה, שמשם זה כבר יתגלגל. בכל מקרה, כדאי שיהיה לכם איזשהו צ'מפיון בארגון, שיוכל, שיהיה לו חזון ויכולת ביצוע, ויוכל להיות שם ברגעים הקשים, לדחוף את התהליך וגם ככה לספוג את הריקושטים. עד עכשיו הבנו שעדיף בדרך כלל להימנע מכתיבה מחדש. והצלחנו למצוא סיטואציות שבהן זה בכל זאת משתלם. אבל נניח שאנחנו הולכים על זה, איך עושים את זה נכון? אז אני טוען שהדרך היחידה לגרום לקוד לעבוד, זה לגרום למשתמשים אמיתיים, לעבוד איתו ותוך זמן קצר. אוקיי, לא אמרתי פה משהו מסעיר, נכון? זה ברור שזה תקף לכל איזשהו פיצ'ר, איזה מודול קטן שאנחנו משחררים, איזה פונקציה, אבל זה תקף גם למערכות ענק. אבל איך מביאים מערכת גדולה לשימוש אמיתי בזמן קצר? אז אני אספר לכם איך עשינו את זה בוונאג'. קודם כל קצת רקע. הקונספט של וונאג' זה בעצם לתת שירותי תקשורת מכל הסוגים, כמו שנגיד אמזון נותנים שירותי מחשוב. בשביל זה יש לנו שני ליינים של ביזנס. אחד זה מוצר ארוז ומוכן, שכולל מרכזייה עננית, שנותנת את כל האספקטים של התקשורת. אנחנו נותנים שירותי וידאו, שירותי הודעות, שיחות וכו'. זה מיועד לחברות בינוניות וגדולות שרוצות איזשהו פתרון שעובד as is. הליין השני של המוצרים זה סטים של APIs, שכל מפתח שרוצה לצרוך שירותי תקשורת as a service, בעצם יכול לשלב את זה באפליקציה שלו, ולקבל דברים כמו שליחת הודעות, אס-אמסים, וואטסאפים, פייסבוק וכולי, לאן שצריך. למשל, כשאתם מזמינים חדר ב-Airbnb, ונגיד מקבלים אס-אמס של אישור, או שאתם עושים two-factor authentication, וקיבלתם את הסיסמה ב-SMS, דברים כאלה. אז בהרצאה הזאת, אני הולך להתמקד בחלק הראשון שדיברתי עליו, המרכזייה העננית, זה המוצר שאני עובד עליו, וזה גם שם עשינו את השכתובים. אוקיי, אז נחזור קצת בהיסטוריה. המרכזייה שלנו, כמו שאמרתי, נותנת פתרון לתקשורת לעסק, שלוחות, הקולי, שיחות ועידה, דברים בסגנון הזה. המערכת המקורית נכתבה לפני יותר מ-13 שנה, 1.5 מיליון שורות של קוד ספגטי, הרבה לחץ מהמפתחים לשנות את זה, ומה שהיה פה זה שכל הבסיס של המערכת גם, הוא היה על טכנולוגיה שנקראת CCXML. זו טכנולוגיה מהפכנית שבשנת 2004 עמדה לשנות את העולם. מאז כנראה דברים קצת השתנו, ובינתיים אנחנו הגענו למצב שכל שינוי שפרודוקט מבקשים, לוקח המון זמן. פרויקטים גדולים אנחנו בכלל לא נכנסים אליהם, כי לא, מרוב הסיבוכיות אנחנו לא יכולים לקחת את זה על עצמנו. בינתיים, כמות הלקוחות שלנו הולכת וגדלה, והחשבון באמזון בהתאם. עלויות הרגו אותנו. ידענו שאנחנו לא יכולים להמשיך ככה, והטכנולוגיה שהתבססנו עליה גם מאוד הגבילה אותנו, לא יכולנו להוסיף פיצ'רים בקצב סביר. אז היינו צריכים מסלול שיקח אותנו מהעולם הבעייתי שנתקענו בו, לעולם יותר טוב, וכל זה בלי לייצר איזושהי פגיעה במשתמשים, אבל תוך כן ייצור של ערך חדש. ואני אפרט על זה. יש שלושה צירים שלאורכם אפשר לייצר התקדמות הדרגתית. אחד זה לקחת את המערכת שלכם, לחלק אותה לתת מערכות יחסית עצמאיות, ו... כל מערכת שצריך לשכתב מחדש. ציר השני זה העברה הדרגתית של יוזרים. כמו שעושים נגיד A-B טסטינג, אבל בסקייל קצת יותר גדול. והדרך השלישית זה הוספה הדרגתית של יכולות, העברה של, של יכולות מהמערכת הישנה לחדשה. כמו שקורה, אם אני עכשיו כותב מערכת מחדש, מערכת חדשה מ-0, אני מוסיף יכולות לאט לאט. כמובן שלא חייבים לבחור בין הצירים האלה, אלא אפשר לשלב אותם, וזה גם מה שאנחנו עשינו. אז אני הולך לדבר עכשיו על שתי מערכות ששכתבנו. אחת מהן זה מערכת ניהול השיחות, והשנייה זה מערכת ניהול המידע על המשתמשים, ה-account data, ונתחיל במערכת הראשונה, שהיא מערכת ניהול השיחות. היה לנו נורא חשוב שמה שאנחנו עושים ייצר אימפקט לא רק על המפתחים, אלא גם על המשתמשים שלנו. זה לא מספיק שמפתחים נהנים. אז הבעיה של המשתמשים שלנו, כמו שהזכרתי, הייתה יציבות בשיחות. שיחות מתנתקות, באיכות לא מספיק טובה. לכן, מה שהחלטנו לעשות, זה לקחת את המערכת של ניהול השיחות, כמו שאמרתי, ולכתוב אותה מחדש, כדי שכבר המשתמשים ירגישו שהם מקבלים משהו. במערכת החדשה עשינו הרבה דברים שונה מהמערכת הישנה. במקום מרכזייה in-house שהתבססנו עליהם קודם, עכשיו עברנו להשתמש במערכת open source שנקראת free switch. במקום מונוליט אחד גדול, חילקנו למייקרו סרוויסים לפי אחריות אפליקטיבית. במקום להשתמש בענן שלנו בתור איזשהו דאטה סנטר מעולל, התחלנו לנצל יכולות יותר מתקדמות, יכולות serverless וכל מיני hosted services למיניהם, כדי ככה לקבל benefit יותר גבוה. אז אוקיי, אני אמרתי פה המון דברים, ונשמע שזה לקח הרבה זמן, וזה לקח הרבה זמן, אז איפה פה האימפקט המיידי? פה נכנס צירה משתמשים. מה שקורה אצלנו, זה שאחרי תקופת השקעה הראשונית, שבה יצרנו את המבנה של המערכת, התחלנו כבר להעביר אליה יוזרים. בהתחלה ביקשנו יפה, אחרי זה בלי לשאול אותם, וכל הדבר הזה מתאפשר בגלל שאנחנו יודעים להגיד לגבי המערכת שלנו, באיזה פיצ'רים היוזרים שלנו משתמשים. אוקיי? אז יכולנו להעביר רק יוזרים שהמערכת מתאימה בשבילם. כלומר, נניח יש לי לקוח שמה שמעניין אותו זה לקבל שיחות לאיזשהו מספר מרכזי. הוא לא צריך שיחות ועידה. לא צריך לממש פיצ'ר של שיחות ועידה כדי שהוא יכול לקבל שיחה. אז אפשר להעביר כבר את היוזרים האלה. דבר נוסף שחשוב להבין זה שהמערכת שלנו מבוססת חשבונות. כמו שאמרתי, יש לקוח, יש לו חשבון.
כל חשבון כזה כשמשתמש
נכנס למערכת, הוא יכול לקבל UI אחר. יכול להיות שהמידע שמוצג לו יגיע ממערכת אחרת בבק-אנד כתלות בחשבון הזה. ויכול להיות גם שנגיד אם הוא עושה שיחה, אז בכלל מערכת אחרת תטפל בשיחה הזאת. מה שמשלים פה את התמונה זה שכל פיצ'ר נרכש בנפרד בחנות שלנו. כלומר, לכל פיצ'ר אנחנו יודעים מי בדיוק הלקוחות שמשתמשים בו, וככה אנחנו יכולים לנצל את המידע הזה בשביל לעשות את העברה בצורה חכמה. אוקיי, אז בואו ניקח צעד אחור, נסכם מה היה לנו בשכתוב הראשון. המשתמשים שלנו הרוויחו איכות שיחות טובה יותר. הרוויחו גם מפתחים רבים שזמינים לכל בעיה שלהם, יש עם המון מוטיבציה שזה יצליח, נכון? אנחנו הרווחנו ניסיון, הרבה ניסיון יקר מפז. הדבר הזה שימש אותנו גם בהמשך, כמו שמיד תראו. היו בה המון בעיות בתהליך. גילינו בגים, נפלנו על כל מיני דברים שבכלל לא שמנו לב אליהם, כשעברנו את היכולת של התמלול הודעות של תקולי, פספסנו, שברנו את התמיכה בספרדית. המון דברים שלא חושבים עליהם בתהליך הזה, אבל למרות שזה כואב, וכל פגיעה בפרודקשן היא משהו שהוא לא נעים, הפגיעה שלנו בכל המקרים האלה הייתה נקודתית. למה? כי העברנו יוזרים בצורה מדורגת, לאט לאט, והוספנו את היכולות גם כן בצורה איטית, וכשנתקלנו בבעיות גם יכולנו להחזיר את החשבון שנתקל בבעיה למערכת הישנה. בצורה כזאת בעצם הבנו איך לצמצם את הפגיעה למינימום. השתמשנו פה בשילוב של שלושת הצירים, בחרנו אותת מערכת, שכתבנו אותה מחדש, העברנו יוזרים בצורה הדרגתית, והעברנו פיצ'רים גם כן בצורה הדרגתית. טוב, עכשיו נדבר על המערכת השנייה, מערכת ניהול החשבונות. אז המצב שנוצר לנו זה שהיה לנו את מערכת ניהול השיחות, שהיא עכשיו נמצאת בצד, ועדיין צריכה לדבר עם מערכת הלגאסי, עם המונוליט. תפרנו כל מיני חיבורים למערכת הישנה, ואחד מהם היה למערכת האקאונט דאטה, שהיינו צריכים להשתמש במידע על היוזרים שנשמר שם. עכשיו, המידע נשמר בצורה שממש לא התאימה לנו, אתה מאוד לא מאורגנת לא כמו שצריך, והביצועים של כל הסיפור הזה היו קומסי קומסה. אבל למרות זה, חרקנו שיניים, כתבנו קוד מכוער, והמשכנו הלאה, כדי שכשהשכתוב הזה הסתיים, היינו עכשיו מוכנים לשלב הבא. התחלנו למדל מחדש את הדאטה שלנו, את מה שאנחנו מתבססים עליו בשביל המשתמשים. השתמשנו בתובנות של השכתוב הקודם בשביל להגיע למודל שמתאים יותר לצרכים שלנו. יצרנו דאטאבייס חדש, עשינו שכבת API, והיה לנו כבר כיוון של התקדמות. עשינו תהליך ששואב מידע מהמערכת הישנה, עושה המורות בזיכרון, וכותב את הכל למערכת החדשה. מה קיבלנו פה? בעצם שתי מערכות, חיות, זו לצד זו, כל הזמן מעודכנות. אוקיי, אז כאילו נשמע שזה כבר די הסוף, אבל לא. מה שחשוב לדעת על מידע זה שיש את הקונספט של single source of truth. בעצם אין בעיה לקחת מידע ששמור במקום אחד, לעשות עליו המון מניפולציות, לשים אותו בכמה מקומות שרוצים. אבל חשוב מאוד לשמור על עדכון של אותו מידע רק דרך איזשהו פייפ אחד. סיבה לזה זה שאם מעדכנים בכמה מקומות, יכולות להיווצר סתירות, גרסאות שונות של אותו מידע, ואנחנו לא נוכל להבחין ונוכל ליישב את הסתירות האלה, לא נדע איפה הטעות ואיפה האמת. אז מה שהיה לנו פה זה אתגר כפול, גם למדל מחדש את הדאטאבייס, וגם להפוך אותו להיות source of truth עבור כל שאר המערכות בארגון. מה שהחלטנו לעשות זה להפריד בין שני האתגרים האלה, כדי להקל על עצמנו קצת, קודם נבין טוב את המודל, ואחרי זה נגרום לו להיות source of truth. אוקיי, אז נשמע שיש לנו דרך להתקדם. אנחנו בונים את המודל, אבל אנחנו לא source of truth, אז אוקיי, אנחנו לא בדיוק יושבים על הנתיב המרכזי של העדכונים, אנחנו כאילו עושים משהו, אבל הוא קצת בצד, ולא ממש בטוחים שהדברים שאנחנו עושים הם הגיוניים. תזכרו, יש המון מקרי קצה, יש עשרות אישויות, מאות מקרי קצה, איך אנחנו יכולים לוודא שמה שאנחנו עושים הוא הגיוני? כי הוא הידני לא עוזר פה, כי כל כך הרבה מקרי קצה, כל הזמן יש שינויים, אנחנו צריכים משהו יותר חזק מזה. אז אוקיי, התחלנו לבנות רשתות ביטחון. כתבנו טסטים איפה שזה היה הגיוני, יוני טסטים. ככה הקוד שלנו, אנחנו ידענו שהוא עושה בערך מה שאנחנו מצפים. בנינו מערכת Continuous Integration, שבנתה ארטיפקטים והריצה בדיקות קצה לקצה, כדי שנוכל לשלוח את זה קריאת ה-API ולקבל מודל שאנחנו מצפים לו. סבבה, זה היה טוב, זה נתן לנו הרבה יותר ביטחון, הרבה יותר יכולת לדעת מה קורה בכל שלב, אבל מה חסר לנו בכל התהליך הזה? לא פגשנו לקוח. אנחנו עדיין עובדים מול הציפיות של עצמנו. אז איך אנחנו יודעים שאין מקרה קצה שאנחנו מפספסים? היינו צריכים משהו יותר חזק. בנינו מערכת ולידציה ברמה יותר גבוהה, שתיתן לנו ביטחון של פרודקשן. מה שאנחנו עושים זה מתערבים בתהליך שתיארתי קודם בצורה הבאה. נכון, יש את החלק שאנחנו שואבים במערכת הלגאסי, מביאים למערכת ניהול השיחות, מה שהראיתי קודם. אז לפני שזה הולך לשם, אנחנו עושים איזושהי המורות בזיכרון, כותבים את זה למערכת החדשה שלנו, מיד שואבים מחדש, ואז פה אמור להתקבל מודל שלכאורה הוא זה, אז אנחנו מבצעים דיף על הדבר הזה. רוב המקרים זה יצא זה. במקרים שלא, אלה בדיוק מקרי הקצה שאנחנו מחפשים, ואותם אנחנו נרשום בצד, אנחנו כל הזמן נעבוד על לתקן את זה. התהליך הזה רץ על גבי המערכת שלנו בפרודקשן, וכל הזמן מוצא בעיות, ומצאנו הרבה בעיות ככה. אז לסיכום, נושא הרשתות ביטחון. השתמשנו בהן כדי להוציא גרסאות בראש שקט. יכולנו עבור כל גרסה שאנחנו מוציאים, לדעת איך היא לעומת הגרסאות הקודמות שיצאו. לא רק זה, לא רק שיכולנו לדעת כמה לקוחות העברנו בצורה מוצלחת, וכמה באגים יש, יכולנו גם לדעת לכל בעיה, על כמה לקוחות היא משפיעה. וככה יכולנו לתעדף את סדר הטיפול בתקלה, לפי האימפקט שהיא מייצרת על המשתמשים שלנו. אוקיי, אז עכשיו הייתה לנו מערכת חדשה. היה לנו דאטאבייס אחלה, API, בובה. היה לנו את כל המידע של המשתמשים במערכת. טוב, סיימנו? עוד קצת, נשארו עוד שתי בעיות. כמו בכל רירייט, אנחנו עדיין לא נמצאים בשימוש של שאר המערכות בארגון. הדבר הזה, כאילו בעצם נפוץ לכל רירייט, כמו שאמרתי. הבעיה השנייה היא שאנחנו עדיין לא מקור המידע. לא מקור האמת של המידע בארגון. אוקיי, אז בואו נראה איך אנחנו פותרים את זה. כדי לשנות את המצב הזה, ישבנו עם פרודקט, וחשבנו על מה לעשות. היינו צריכים לרתום את כל שאר הצוותים בארגון, אבל אין להם שום אינטרס לעבוד איתנו, כי יש להם מערכת ישנה שכבר עובדת להם, ולמה שהם ירצו לעשות אינטגרציה, שיהיו בין הסתם באגים בתהליך שלה, עם מערכת חדשה, זה לא משהו שהם יתעדפו גבוה. היינו צריכים עכשיו, אחרי ששכנענו את הבחירים לתת לנו אור ירוק, היינו צריכים לגרום למפתחים לאמץ את המערכת. אז מה שהישיבה עם פרודקט נתנה לנו, זה שחיפשנו פרויקטים שמערבים סבטים אחרים, שיש בהם אינטגרציה עם סבטים אחרים. הרעיון שלנו היה לקרוך את עבודות התשתית שאנחנו צריכים לעשות גם ככה, עם שינוי ביזנסי שהארגון צריך. ככה אנחנו מקדמים את הארכיטקטורה שלנו, וגם מייצרים אימפקט. נשארנו פה על ציר הפיצ'רים, העברה הדרגתית של יכולות למערכת החדשה. מאחורי כל פיצ'ר יש חלק ממודל המידע שלנו, וכל חלק כזה שעובר למערכת החדשה, הופך ליצור סוף טרוף עבור כל שאר הארגון. וככה, לאט לאט, יום אחד אנחנו נתעורר, והמערכת הישנה פשוט תיעלם. אני אנסה לסכם את כל מה שדיברתי עליו. רשתות ביטחון, תשתמשו בהן. תתאימו אותן למקרה שלכם, תמצאו מה עובד לכם, אבל זה מאוד חשוב. כל שכתוב של מערכת לגאסי, בהכרח מסתמך על משהו מאוד מאוד מסובך, שהצוות המקורי שכתב אותו כנראה כבר עזב, או עבר תפקיד, או שאי אפשר להשיג אותם. לכן זה משהו שמאוד מאוד חשוב לעשות. דבר שני, תבנו בשלבים. בכל שלב תוציאו משהו אמיתי ועובד לפרודקשן. זה מאוד מפתה לרוץ מהר, לשכתב הכל ברצף, וזה גם הרבה יותר נוח. אבל בצורה כזאת יש שני חסרונות מרכזיים. יכול להיות שתפספסו לגמרי את המטרה ותוציאו מוצר לא טוב או לא מתאים ללקוחות שלכם. והדבר הזה ייקח זמן, בזמן הזה המוצר שלכם תקוע, הביזנס לא יהיה בעדכם. תייצרו אימפקט. תשבו עם פרודקט, תבינו מהם איך אתם משלבים, איך אתם מגיעים לשינוי ביזנסי, מביאים תועלת לארגון שלכם. זה לא עוזר סתם ככה לכתוב מחדש מערכת, למרות שזה נחמד וכיף, זה לא מקדם אף אחד. ושכתוב כזה בשלבים, כמו שאני דיברתי עליו עכשיו, הוא לא פשוט בכלל. יש הרבה חלקים נעים, צריך לתאם אותם, יש אתגרים טכנולוגיים, אתגרים פוליטיים, לא צריך לזלזל בזה. מה שחשוב, מה שעזר לנו לפחות, זה להתמקד בשלושה צירים. חלוקה של המערכת שלכם לתת מערכות יחסית עצמאיות, העברה הדרגתית של יוזרים, והעברה הדרגתית של פיצ'רים. אחרי שאמרתי את כל זה, מה שאני באמת מאחל לכם, זה שלא תדעו עוד רירייט. תודה.